שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. התוכנית שלנו היום מספרה זה 1068. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום נרצה לדבר עם הרב לייטמן על קשרים חברתיים. אנחנו יצורים חברתיים, יש לנו קשרים חברתיים, יש לנו קשרים גם עם הדומם הצומע ההי שסביבנו. ננסה להתמקד היום במערכות יחסים אנושיות ומה הפוטנציאל שגלום בהם בדרך לחיים חדשים. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז כן, קודם כל באמת קשרים חברתיים זה באמת מערכת מאוד מאוד מורכבת, מסועפת של קשרים שאפשר להפיק מהם הרבה מאוד, ואנחנו נרצה להתמקד היום דווקא בקשרים האלה, כי כפי שבאמת אורן הסביר, אז אנחנו בני אדם יודעים להפיק מהסביבה שלנו הרבה מאוד, גם מהטבע הדומם וגם מהצומח ומהחי. אנחנו יכולים ליהנות מהרבה מאוד סוגים של קשרים, קשר עם הטבע, קשר עם בעלי חיים, אבל יש משהו מאוד מאוד מיוחד שיש בקשרים חברתיים דווקא, ואין בשום מקום אחר, אין בשום מערכת יחסים אחרת. אז קודם כל ננסה להבין מה מיוחד דווקא במערכת קשרים אנושית, מה יש בה שהוא ייחודי כל כך ותורם לאדם.
נו, קודם כל, אנחנו לא נהיה בני אדם, אם אנחנו נהיה ככה, ללא קשרים חברתיים. חברה יעשתה מאיתנו בני אדם, אחרת היינו נשארים חיות. ואפילו לא חיות, אלא פחות מחיות. אדם שלא נמצא בקשרים הנכונים חברתיים, הוא פשוט, הוא גונב מעצמו, הוא סוחט את עצמו, הוא לא נותן לעצמו להתקדם, כי אין לו ממי ללמוד, ובוודאי שאף אחד מאיתנו לא מושלם. חוץ מזה, גם במקצועות, גם בתרבות, בחינוך, בכל דבר, זה אני זקוק כל הזמן לתמיכה, אני עד היום הזה לומד. וחלק מהלימוד שלי הוא גם כן מהסביבה. החברה משפיעה עליי, ואני בהתאם אפילו שאני מתעסק נגיד בחוכמת הקבלה, שאני לא מוצא בחברה ממי ללמוד.
כן.
אבל אני לומד מהחברה תופעות שהן מתרחשות לפניי בחברה, ואז אני פונה למקורות של חוכמת הקבלה ומוצא שם תשובות והסברים על מה שאני מתרחש בחברה. זאת אומרת, בכל זאת, בצורה שלילית, חיובית, שאני שואף משם שאלות או גם תשובות לחיי, אבל אני זקוק לסביבה, בלי סביבה אני לא מרגיש, אני לא חושב שאני אהיה אדם. מה, כמו רובינזון לשבת באיזה אי, זה האדם הופך להיות אפילו לא לבהמה, זה למשהו עוד פחות מזה.
אם אני מסתכל על המערכת הזאת שקוראים לה הטבע, בתוכה יש דומם, צומע, חי ובני אדם.
כן.
אני כאדם, כמו שאמרנו, למשל, אני אוכל. כן. אני אוכל מן הצומח ומן החי, אני ניזון מכל מיני דברים מעולם הדומם.
כן.
כאן ברור לי מה אני מקבל מהדומם, הצומח והחי שסביבי. אם אני רוצה רגע להתמקד באינטראקציות שיש לי עם אנשים אחרים, או באינטראקציות שאני יכול ללמוד לפתח עם אנשים אחרים, אני מנסה להבין איזה פוטנציאל, איזה כוח אני יכול לקבל מאדם אחר, שאותו אני לא אוכל לקבל לא מהיה ולא מצומח ולא מהדומם, אלא רק מאדם, אדם לאדם. באינטראקציה הזאת של אדם לאדם, איזה כוח יהודי תמון שם?
מיוחד בזה שאתה מסתכל על משהו שדומה לך, אתה מסתכל כמו לתוך מראה. ואז אתה מתחיל להשוות את עצמך ואותו. אני לא יכול כך להשוות את עצמי עם פרה ועם הכלף, עם העז, עם חמור, לא חשוב מי. אני מבין מקומם בבריאה, אבל אני לא יכול לא לטובה ולא לרעה להבין איפה אני ואיפה הם, לשקול את עצמי לעומתם, לראות תכונותיי אנושיים, חברתיים, כאדם, כגבר נגיד, כאבא, כסבא, לא חשוב איך, זה מכל המכלול היחסים שלי לחיים, אני יכול להעביר את זה לשני ולראות את עצמי לעומתו ואותו לעומתי, ומתוך זה להביא מסקנות להתקדמות שלי, לשינוי שלי, לאיזה כיוון. אני לא יכול אפילו להתייחס לעצמי אם אני לא מתייחס לזולת. כי רק בדבר והיפוכו, בהשוואה את עצמי עם האחרים, אני יכול להגיד מי אני, מה אני, איך אני חי, מתקדם, לא. אחרת כל יום ויום שלי זה יהיה כמו שאתמול. ואני לא ארגיש בכלל איפה אני נמצא. אם אני לא מודד את עצמי, לא רואה את עצמי בשינויים כלפי הסביבה האנושית.
זאת אומרת, בעצם האדם הוא לומד, הוא מתפתח, הוא עובר את כל התהליכים האלה רק באמצעות העובדה שהוא בעצם נמצא בתוך סביבה, והוא לומד ממנה, מקבל ממנה דוגמאות, הוא משמש כמראה, כן. דרך השוואה והנגדה.
כן.
מה דומה לי, מה שונה ממני, בצורה כזאת בעצם הוא רוכש את הזהות שלו, את המהות שלו, את מי
נכון.
שהוא. אז זה בעצם התרומה, בוא נגיד ככה, התרומה אולי הגשמית, הפסיכולוגית, נקרא לה ככה, שיש לאדם מהחברה. האם יש כוח נוסף שתמון בקשרים חברתיים, שאותו אנחנו פחות מכירים, עוד לא נגענו בו?
יש הרבה מאוד, אבל העיקר זה זה. כוח נוסף, שאני יכול להתקשר עם הסביבה, שאני יכול יחד איתה להתפתח, אני יכול לקשור כל מיני קשרים, אנחנו יכולים להחליף דעות, אנחנו יכולים בעסקים שלנו לעזור אחד לשני, אדם שהוא נמצא לבד ומנותק מהחברה האנושית, ודאי שהוא חי חי צער, כמה שהוא יכול וכמה הוא מסוגל לספק לעצמו. מדברים ההכרחיים אפילו לחיים. אני כבר לא מדבר אישה, ילדים, תרבות, חינוך, התקדמות. אדם זקוק לאין סוף
אינטראקציות.
כן, צורות האינטראקטיביות, לא רק צורות אינטראקטיביות, בכלל, אני צריך אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, כל הדברים שלי, אני חי וניזון מהסביבה.
האם יש, מבחינה פוטנציאלית, בקשר חברתי בין אדם לאדם, פוטנציאל של כוחות שאנחנו עוד לא מכירים היום ואפשר לגלות אותם באינטראקציה בין בני אדם?
כן, אבל זה תלוי בנו, עד כמה שאנחנו מכירים זה את זה, עד כמה שאנחנו יכולים להשתמש בחיבורים שבינינו. היום אני מנצל את הזולת לכל כיוון מה שאני מסוגל, עד כמה שהוא מרשה לי לנצל אותו, וגם כן הוא מנצל אותי בהתאם לזה, ואז אנחנו רק צריכים באיזשהו באמצע להסכים כמה שאני תורם לו וכמה שהוא תורם לי, וכך לשביעת רצון ההדדי, כך אנחנו פועלים.
כן.
אבל זה לא מה שאפשר רק לקבל מזה.
אז זהו, אז אני רוצה קצת להבין באמת מבחינה פוטנציאלית. אני מבינה שקשרים חברתיים יש להם פוטנציאל מאוד 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 גדול, שאנחנו בני אדם כיום, כשמסתכלים עליהם, מבינים את ההיבטים הפסיכולוגיים, כמו שתיארת, ואת כל ההיבטים האלה, זה כבר ברור ומובן. מה שלא מובן, האם, למשל, שמקובל מתבונן על מערכת קשרים אנושית בין אנשים, האם הוא רואה בו, אם הוא זהה בו פוטנציאל נוסף שאנחנו ברמה הפסיכולוגית עוד לא גילינו אותה?
ודאי. כי אנחנו סך הכל רואים את העטיפה היצונה של בן אדם, ורואים פוטנציאל האנושי לניצול. מה אני יכול לקבל ממנו? מה אני יכול להרוויח מזה? או זה גבר או אישה? או זה קבוצת אנשים וכן הלאה. אבל אם אנחנו מדברים על הפוטנציאל הרוחני, אז כל אחד ואחד מאיתנו הוא ממש רואה את השני כקרש קפיצה לרוחניות, כי בלי להתקשרות בצורה פנימית, נכונה, טובה, הדדית, עם הזולת, הוא לא בונה את הנשמה שלו. נשמה זה נקרא כלי לגילוי הכוח העליון, לגילוי העולם העליון. כי כמו שאנחנו נמצאים בחמישה חושים שלנו,
כן.
ובהם אנחנו מגלים את העולם, זה מרחב שבו אנחנו קיימים, יש עוד מרחב יותר רחב, יותר גבוה, שבמרחב הזה אנחנו גם כן קיימים, רק אנחנו לא מודעים לזה. וכדי לפתוח את עצמנו לאותו מרחב הרחב הרוחני, מה שנקרא, אני צריך לפתח את החושים שלי, ואותם אני יכול לפתח אך ורק כשאני נמצא בקשר הדדי, באינטראקציה נכונה עם הזולת. ולכן אני כבר זקוק כאן לזולת, לא כדי לנצל אותו לחיים האלו המקרים, קצרים, אלא אני צריך אותו כדי לפתוח חושים הנוספים לראייה, להרגשת המציאות העליונה, העולם העליון, המציאות הנצחית, שלמה. זאת אומרת, אני כבר רואה בשני את הנכס, עד כמה שהוא חשוב לי, שבלי שאני מגלה בו חשיבות מיוחדת לחיי, לגורלי, אני מתייחס אליו בצורה מאוד פשוטה וחבל. אני לא מנצל אותו נכון, ולא נותן לו אפשרות גם כן לנצל אותי, כי בהתקשרות ההדדית בינינו אנחנו פתאום מגלים עולם העליון. זאת אומרת שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום שקודם היה נראה לנו נסתר, אפילו לא היה נסתר, הוא היה פשוט בלתי מזוהה, לא ידוע. ועכשיו אנחנו מתחילים לגלות אנחנו נמצאים בספירה עוד יותר רחבה, ספירה נצחית, שלמה, ששם ישנם מקורות כאלה להתקדמות, לתענוק, לידיעה, לניהול, שזה בכלל לא מדובר על החיים שלנו כאן, באזור המוגבל הזה, שנקרא העולם הזה, אלא מדובר על משהו שזה נצחי, שלם, ואנחנו גם כן יכולים לשייך את עצמנו לזה. לכן אני רואה בזולת שותפות הנצחית.
זאת אומרת, אם עכשיו נעשה ככה השוואה, קודם ששאלתי אותך בתחילת התוכנית, מה יש בקשרים חברתיים? תיארת לי שהם משמשים כמראה, דרכם האדם צומח, מתפתח, לומד, מבין את עצמו. מה יש בקשרים החברתיים ברמה הרוחנית, הפוטנציאל הרוחני, הטמון בהם? מה אני מקבלת מהם?
עולם הנצחי, קיום הנצחי. ידיעה על כל מה שקורה לך, אפילו במסגרת העולם הזה. את מנהלת את החיים, את יודעת מה המניע לכל פעולה שאת מבצעת, מה יכול להיות כתוצאה רצויה וכדאית ממה שאת מבצעת, איך נגמרים החיים. מה יש מעבר לחיים?
למה את כל הדברים האלה שנשמעים נפלאים, אני לא יכול לקבל כשאני לכשעצמי, אלא רק מתוך אינטראקציה עם בן אדם אחר. רק מתוך מימוש הפוטנציאל הרוחני, כמו שקראת על הקודם, שנמצא בין בני אדם. למה רק בהתקשרות בין אנשים אפשר להגיע לרמה כזאת?
על ידי ההתקשרות הזאת, מיוחדת מאוד, מסוימת מאוד עם בן אדם האחר, עם הזולת, אתה פותח את הכלי קליטה שלך חדשים, חמישה חושים נוספים, ובהם אתה קולט תכונות חדשות שהן סך הכל נקראות עולם העליון, עולם הרוחני. כמו שבחמישה חושים שלך, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, דיבור, מישוש, אתה מגלה את המציאות הנוכחית, ואם נגיד לא היית מגלה את החמישה חושים האלו, אז לא היית מגלה את העולם שאתה בו קיים.
נכון.
אפילו לא היית מרגיש שאתה קיים בכלל.
כן.
זאת אומרת, אולי גוף שלך היה קיים באיזושהי צורה, אבל אתה בחושים שלך הפנימית, לא היית מגלה אפילו שאתה חי.
כן.
זהו, נגיד כמו בהרדמה הטוטלית, כן, הכללית.
כן.
וכך גם כן כלפי העולם הרוחני. אתה עכשיו לא מרגיש שאתה שם קיים, אתה נמצא בהרדמה הכללית, אתה צריך להתעורר מהרדמה.
ומערכת יחסים עם אדם אחר, זה הדבר שמעיר אותי?
כן.
למה? מה יש בה?
אתם מעוררים זה לזה את החושים האלו, שהם מביאים לכם הרגשת העולם העליון.
איך אני מעורר לניצה חושים שעכשיו היא לא מרגישה, או מרחב שהיא לא חשה עכשיו?
בזה שאתם מתחילים לאהוב זה את זה.
איך קשורה אהבה?
אתה יוצא מעצמך לשני, זה לא אהבה ארצית, שזה כמו שבעולם שלנו. אתם כאן, אתה כאן לומד איך לאהוב את הזולת באשר הוא. מה שהוא רוצה, זה מה שאתה מבצע. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. ואז אתה על ידי זה מפתח חושים רוחניים בך, כך שאתה דרכו דווקא דרך הזולת מתחיל להרגיש את העולם העליון.
מה זה אומר חושים רוחניים? זה משהו מיסטי? זה משהו...
חושים רוחניים, ההבדל מהחושים הגשמיים, שבגשמיות אתה נולדת בחושים האלו, ואתה מקבל בהם בצורה אגואיסטית, מה שלטובתך. מה שאם כן, בחושים הרוחניים, אתה מקבל הכל בחושים האלטרואיסטיים, מה שלא לטובתך, אלא לטובת הזולת.
תסביר לי קצת שאני אבין אולי דוגמה או משהו.
דוגמה אין לי. נגיד שבאמת אתה משתדל עכשיו לעשות כל מה שאתה מסוגל לטובת גברת ניצה.
כן.
זהו?
אז?
אז אם אתה ככה עושה, אתה בעצם כאילו מעביר את תשומת לב שלך, את המרכז הפיקוד שלך, כל מה שיש לך ממך אליה, אתה נכנס בתוכה. כן? ואז אתה מתחיל להרגיש את הרצונות שלה, תשוקות שלה, נטיות למיניהם, הרגלים, ואתה רוצה, במקום מה שהיא בעצמה, אתה רוצה למלות אותם, להרגיע אותם. ואז יוצא שאתה נכנס בה ואתה ממלא אותה. ובזה אתה לומד איך אתה יכול לצאת מעצמך, להתעלות מעצמך, ולהרגיש משהו שמחוץ לך, מחוץ לגופך. ובצורה כזאת שאתה עובד ומצליח ומתקדם, אתה פתאום מתחיל להרגיש שמחוץ לך זה לא גברת ניצה או בכלל מישהו. מחוץ ממך זה רצון כללי גדול שנקרא בורא. ואתה מתחיל להרגיש אותו.
מה הקשר בין הרצון של הפרט לבין הרצון הזה של ה...
אין הבדל. אין הבדל. העיקר לצאת מעצמו.
זאת אומרת, ברגע שתשומת הלב שלו, במקום להיות עסוק באיך אני עכשיו ממלא את עצמי, איך אני מועיל לעצמי, איך אני מועיל למישהו אחר, ברגע שתשומת הלב הזאת מתחלפת, אז בעצם אתה אומר לי, צורת ההתקשרות עם החברה היא משתנה,
כן.
ואז פתאום מגלים
עולם העליון.
עולם חדש.
כן.
לגמרי.
כן.
זאת אומרת, אם קודם הפקתי ממנה תועלת מסוימת, לצורך ההתפתחות שלי הגשמית, עכשיו אני מפיקה ממנה תועלת אחרת לגמרי.
כן.
אני לא מצליח בדיוק להבין מה ההבדל בין הדבר החדש שאותו אתה מנסה להסביר לי, לבין מערכות יחסים שאני מכיר היום. בכל מערכת יחסים שהייתי בה בהיי, אם יש שם באמת מערכת יחסים והיא לא משהו הרסני, אז באמת יש רצון להרגיש את האחר, ולהתייחס גם אליו ולא רק לעצמך, להרגיש מה הוא צריך, ואם יש באפשרותי לתת, גם לקבל ודאי, אני רוצה גם שהאחר ירגיש מה אני צריך, וירגיש אליי, וישתדל למלא את מה שחסר לי. דברים כאלה אני מכיר, אינטראקציות כאלה, לעתים הם יותר בהדדיות, ולעתים זה יותר הצטרי, ואז המערכת היא לא כל כך טובה, אז בדרך כלל אנשים לא ממשיכים לקיים אותה. כשאתה תיארת, אמרת לפני כמה דקות, אמרת שיש בין בני אדם תמון פוטנציאל רוחני שאנחנו עוד לא מכירים.
העיקר שאני בעזרתם יוצא מעצמי.
אבל מה זה אומר לצאת מעצמי?
מהאגו שלי. להפסיק להרגיש את המציאות דרך האגו שלי, אלא דרך החושים זרים. זרים זאת אומרת שלא קשורים לאגו שלי.
איך אדם יודע שהוא באמת יוצא מעצמו? או שהוא לא יוצא מעצמו, והוא עדיין בתוך עצמו, למרות שהוא בתוך מערכת יחסים, שבה הוא מנסה להרגיש אדם אחר, ולמלא את הרצונות שלו, וכן הלאה. מה הדלתא פה שהיא מעבירה, שהיא מכניסה אותנו להתחיל לממש את הפוטנציאל הרוחני, כמו שאתה קורא לו?
אם אני שם תשוקות רצונות שלה, נגיד, שלו, של האדם, בוא נגיד, כן? למעלה ממני, אז יוצא שאני יוצא מעצמי וחי בו.
מה זה אומר למעלה ממני?
שרצונות שלו...
יהיו יותר חשובים מהרצונות
שלו. מה שהוא רוצה של... זה, כן. תעשה רצונך כרצונו.
אשתי כל ערב עושה לי ארוחת הערב.
כן.
היא שואלת אותי מה אתה תרצה. לפעמים אני לא יודע אפילו להגיד מה אני רוצה. אני רק רוצה, אתה יודע, לאכול ולהרגיש אם זה טוב. אז היא משתדלת להרגיש, אני כאילו עושה לה בעיות בזה שאני לא יודע להגיד אפילו מה אני רוצה. כי אין לי כוח לשוב על זה.
מכירה אותך.
אז היא משתדלת להרגיש מה אני רוצה ולמלא את רצוני.
כן.
בכל אינטראקציה כזאת שהרבה אנשים חווים, לא רק במערכת זוגית, זה בקשר בין חברים, בכל קשר שהוא קשר טוב עם אדם אחר, שהוא לא אתה. אנחנו מכירים את האינטראקציות האלה, אני לא מזהה שהם פתחו לי איזה מרחב רוחני, או מימוש של פוטנציאל רוחני שגלום בתוך מערכות יחסים אנושיות. אז מה שם חסר? מהו הדבר הנוסף שעליו אתה מדבר?
חסר שאתה באמת רוצה לטובתו, לטובת האדם הזה. ולא לטובת עצמך.
איך יודעים?
אשתך שמכינה לך ארוחת ערב, היא עושה בשבילך כמו שלעצמה. כי זה אותה משפחה.
יותר מלעצמה. לי עושה יותר מלעצמה.
בסדר.
אוקיי, נו. אז מה זה אומר באמת רוצה לטובת האחר? הכנסת לי עכשיו הגדרה, שאני באמת רוצה לטובת האחר. מה זה אומר להתעלות מעצמך, לצאת מעצמך?
שאפילו זה היה מנוגד לרצון שלי, הייתי עושה בגלל שהרצון של הזולת, הוא קובע מה שאני אעשה.
גם אם הוא מנוגד, זאת אומרת, זה...
גם דווקא שהוא
מנוגד. כן, דווקא שהוא מנוגד. כן. אז בוא ננסה עכשיו באמת ככה להסתכל, אני מאוד... אמרת קודם שיש נכס, הפוטנציאל הרוחני שגלום בחברה הוא נכס, נכס מאוד גדול, שאנחנו כחברה אנושית ככל הנראה עוד לא נגענו בה, עוד לא מכירים בה. אנחנו מכירים את החברה האנושית כמו שהיא היום, את האינטראקציות, את מה שהיא תורמת היום. אז בוא ננסה עכשיו להבין מה באמת התרומה האדירה שיש בנכס הזה, העצום שעוד לא גילינו, שתמון דווקא בחברה האנושית, ולא בשום מקום אחר, לא על איזה הר גבוה, ולא ב, לא יודעת שמה, באיזה מקום בחלל, אלא דווקא בקשרים החברתיים.
זה שאני יכול, על ידי מעמד שלי עם הזולת, לצאת מעצמי, לעזוב את עצמי, ולחיות בזולת, ובאותה צורה אני מרגיש שאני יוצא מעצמי, וחי בכוח עליון.
מה זה אומר לחיות בכוח עליון?
לחיות בכוח עליון זה נקרא להחליף רצוני על רצונו.
איזה כוח זה כוח עליון?
השפעה ואהבה.
אני יכול לרכוש כוח עליון?
אם זה אפשר לרכוש, אפשר להתקלל בזה.
מה אמרת עכשיו?
אני לא יודע מה זה לרכוש כוח הקבלה.
להיות בעל כוח עליון.
להיות בעל כוח עליון. כן, בבקשה.
מה זה אומר להיות בעל כוח עליון? זה מה שאני מנסה להגיד.
שאתה נמצא בכולם ואתה משפיע להם כל טוב. זה נקרא שאתה נמצא בכוח עליון.
אם הייתי אומר לך, נאמר שאדם לומד את כל מה שעכשיו הסברת, והוא מממש את כל הפוטנציאל הרוחני שתמון בקשר החברתי שיש לו, לא משנה אפילו עם מי, עם כל מיני מערכות יחסים שיש לו בחיים. והייתי אומר לך, תשמע, הרב לייטמן, האדם ממש למד... את כל התורה הזאת שאתה מלמד והשתדל לממש אותה, לאן הוא מגיע, לאיזה מקום הוא מגיע שהוא לא נמצא בו היום. אדם שמימש את הפוטנציאל הרוחני שלו, לאן זה הביא אותו? מהי חוויית החיים שלו שאין לו עכשיו לפני שהוא מממש את הפוטנציאל הרוחני שלו?
הוא מגיע למימוש מיוחד שהוא רואה מסוף עולם ועד סופו. הוא רואה בשביל מה הכל קיים, באיזה צורה הכל מתקדם ונכנס לנצחיות. הוא עובר להרגשת הממדים יותר גבוהים, שלא שם את עצמו בתוך העולם הזה הקצר והנגמר. יש לו חשבון לא עם עצמו ולא עם הזולת, אלא עם כוח עליון הכללי שכולל בתוכו כל העולמות. אני מבין שוודאי שמה שאני מדבר עכשיו זה נשמע הזוי, לא מציאותי, ובכלל אולי לא כל כך נורמלי, אבל זה הכל כתוב בספרי הקבלה, אז אתם יכולים להבין שאני לא מדבר מעצמי, אלא אדם יוצא מעולם הצער ונגמר ומלא איסורים לעולם הרחב ונצחי.
האם תוכל לתת לי תרגיל מעשי אחד ראשון, שבו אני אתחיל לממש במשהו את הפוטנציאל הרוחני שיש לי בקשרים החברתיים שלי? תרגיל ראשון מעשי.
תרגיל הכי פשוט זה אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. כל פעם שאתה מתייחס למישהו, למשהו, בכל מיני מצבים, בתנועות, בעל פה, במחשבה, במה שלא יהיה, שיש בשדה ראייה שלך איזשהו אדם מסוים, או אפילו לא מסוים כל כך, או אפילו אנושות כולה, לא חשוב, אתה משתדל להתייחס אליהם כמו לעצמך ממש. זה התרגיל הראשון הקל ביותר.
לא נשמע כל כך קל, הרבייטמן.
צריך להתחיל לתרגל.
נמשיך.
נמשיך. תודה לך. תודה, ניטה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. תרגיל ראשון, קיבלנו. חיים חדשים, ניפגש פה בתוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.